עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103
דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום בהמשך לפוסט שכתבתי, אני רוצה להסביר לכם למה כדאי לשמור את הקמח והקטניות במקפיא, איך זה עוזר לנו לחסל ביצים וחרקים, ולמה סוכר לא כדאי לשים במקפיא. נדבר על האם מפסידים משהו כשמקלפים את המלופפונים. עכשיו זה עונה המאממת של המלפפונים, האם כדאי או לא. נדבר על מה יותר בריא, סורבה או גלידת שמנת, מה אתם מנחשים? גם ננפץ מיתוסים על סרדינים, נדבר על טרנד הפייבר בוסט, או איך שקוראים לזה במקרים אחרים, פייבר מקסינג, טרנד שבעיניי שווה לשים לב אליו ולאמץ אותו אפילו, ובסוף יהיה לנו מתכון של אופרה שלב לסלט אסיאתי קיצי עם איטריות שווית. לכל מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, או אפשר לשלוח וואטסאפ, עדיף לשלוח וואטסאפ, 054-70-103-70, 054-70-103-70, שם תכתבו את השאלה ואת מספר הטלפון שלכם. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לקבוצת הפייסבוק של הרדיו שלי, שם לשלוח שאלות בתיבה של ההודעות, לשתף, לסמן לייק. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור שקד מורג, עורך הדיגיטל אופק קולר, ואחראי על השידור בפייסבוק אליעזר בן יהודה. אוקיי, אז אם אתם כמוני שיש לכם פריזר כמעט ריק, כדאי לכם לשמוע את הטיפ הבא. כדאי לשים שם במקום הריק את הקמח, את כל סוגי הקמח תכלס, קמח חדשים כתומות שמתי שם, קמח לבן, קמח מלא, קמח שקדים, כל סוגי הקמח שיש לכם, קמח שיפון, קמח כל מה שיש לכם במקפיא, וגם את הקטניות, שועית אדומה, עדשים וכו'. למה כדאי לשמור את זה שם? קודם כל, שלא יהיו לכם שם תולעים בארון, שלא חרקים, כל מיני פתאום פותחים ויש איזו הפתעה לא נעימה, לא צריך את זה. ובפריזר, אטום לחלוטין, אין שום סיכוי שהם ייכנסו. גם במקרר דרך אגב, אבל במקרר בדרך כלל יש לנו פחות מקום. ויתרונות של המקפיא, זה קודם כל נשמר הרבה יותר טוב. פחות מתחמצן, שומר יותר טוב על נוגדי החמצון והערך התזונתי. וגם מה מסתבר, שהקפאה של שבוע-שבועיים מחסלת לגמרי ביצים של כל מיני חרקים שהם לא שורדים בקור הזה, ואז הם לא יכולים להתפתח אחר כך, גם אם נגיד נשים את זה במקפיא ונוציא, כבר הרגנו את הביצים של כל החרקים. אפשר לשמור כמובן בארון, אם אין לכם מקום במקפיא, במקום ממש 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 יבש, בלי שום לחות, סגור היטב 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 היטב, אם אתם רוצים זה כמובן בסדר גמור, אבל עדיפות לאורך זמן בעיקר לשמור במקפיא. חשוב להדגיש שזה שהמקפיא הורג את הביצים של כל החרקים, זה לא שזה מחטא לנו את המוצר, חיידקים זה לא הורג, לא הורג. גם אם יש כל מיני דברים זיהומים אחרים, נגיד זה לא יהרוג אותם, את הביצים של חרקים וחרקים, סביר להניח שכן. זה לא מחטא, זה עוזר לנו, זה לא סטרילי, רק נטול מזיקים. עכשיו, מה קורה אם אני רוצה לשמור סוכר בפריזר? זה קצת פחות טוב, כי למרות שדווקא סוכר זה הדבר המועדף על חלק גדול מהחרקים, דווקא הסוכר נוטה להתגבש, לספוך טיפה טיפה לחוץ, זה מספיק מהמקפיא כדי שזה יתגבש ויהיה לנו גושים, ואז לא במרקם כל כך טוב. אפשר רק לדעת שזה משנה את המרקם. סוכר, שימו לב, ממלא אין לו שום ערך תזונתי, כך שגם אם זה הורג לנו איזה ערך תזונתי, אין שם מה שזה ישנה, אז אפשר אבל לשים לב שזה במרקם פחות טוב, קנה לגבי דבש, סילן, מלפל וכל שאר אלו. מכניסים אותם לקירור או להקפאה, המרקם משתנה לחלוטין. ערך תזונתי לא מעניין אותנו, כי ממלא אין שם שום ערך תזונתי. אוקיי, ועכשיו אני אעבור אתכם לפינת החקלאות, והיום אני רוצה לספר לכם על האם מפסידים משהו כשמקלפים מלפפונים. אני שמעתי הרבה פעמים אנשים שאומרים, אם מקלפים את המלפפונים, מפסידים את הערך התזונתי שלו, אז זהו שלא. ואפילו שמעתי אנשים שאומרים שאם מקלפים את המלפפונים, מפסידים את האנזימים שיש בו, אני לא יודעת על מה מדברים, כי אין אנזימים בירקות, ממלא, בשום אוכל, זה בגוף. אז קודם כל, מה יש במלפפון? אחד הדברים שמייחדים את המלפפון ובולטים בו, זה דווקא לא מבחינת ויטמינים ומינרלים, אלא שלאכול מלפפון, זה בערך כמו לשתות מים בקיץ, חשוב לדעת. יש לו 95% מים. אחוז מים יותר גבוה מאשר בחלב אפילו, שחלב זה נוזלי, מלפפון זה לא, אבל יש בו אחוז מים יותר גבוה. ויש בו מלא סיבים תזונתיים. אז השילוב של המים עם הסיבים התזונתיים זה תורם לא רק לרעננות, אלא גם לנפח של הארוחה, כמעט בלי קלוריות בכלל, פחות מ-10 קלוריות למלפפון, וגם לסובה ארוך מאוד מאוד, כי יש לו הרבה נפח, בקצת מאוד 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 קלוריות. עכשיו, יש לו כל מיני נוגדי חמצון וכו', אולי קצת בכמות יותר קטנה, אבל הצבע הירוק מעיד גם על כלורופיל, סוג של נוגד חמצון שבאמת עוזר לנו להילחם בכל מיני חומרים מזיקים שנכנסים לגוף. אז האם לקלף? קודם כל כן, אם הקליפה התלכלכה קצת, או אם נדמה לכם שהיא פגומה, או אם היא לא, או אם המלפפון לא, כמו שאני קורא לזה, חתיך, כלומר הוא לא ממש ירוק, מושלם כזה, אז אפשר לקלף ולדעת שלא מפסידים שום דבר. למה? כי כמות הסיבים התזונתיים בקליפה ובתוך המלפפון מאוד מאוד דומה. כלומר, אם אני מקלפת את המלפפון, אני מפסידה את הסיבים התזונתיים שיש בקליפה בלבד. אני לא מפסידה את הסיבים בתוך המלפפון. ולכן אין בעיה לקלף אותו ולאכול אותו, אם זה נראה לכם יותר טוב, ואם זה יעודד אתכם לאכול יותר מלפפונים, אז כן, אפשר לקלף בלי בעיה בכלל. אפילו, יש אנשים שחוששים מכל הריסוסים שיש היום, שאריות חומרי הדברה וכו', אז יש סיכוי שאולי אפילו לקלף זה יותר טוב. לגבי הסיבים התזונתיים מהקליפה בלבד שהפסדנו, כדאי לדעת שזה לא כזה משמעותי, כי אנחנו יכולים לקבל עוד סיבים תזונתיים. בוא נגיד כזה דבר, אם אוכלים שני מלפפונים מקולפים, מקבלים הרבה הרבה יותר סיבים תזונתיים, מאשר מאחד לא מקולף. אוקיי, ואני עוברת לפינת מנשנשים סדרתיים, והיום אני רוצה לנפץ מיתוס בפינה הזאת ספציפית לגבי סורבה או גלידה. הרבה חושבים שסורבה זה יותר בריא, וטועים, חשוב לדעת את זה. נכון שבסורבה יש 0% שומן, כי הוא עשוי מהפרי בלבד, השאלה אם זה נתון שהוא בפני עצמו מספיק להפוך את הסורבה ליותר בריא. אז תשימו לב לזה. בגלידת שמנת, נכון, יש אחוז שומן גבוה, ולפעמים גם יש אחוז סוכר יותר גבוה מאשר בסורבה, לא תמיד, אבל בגלידת שמנת יש חלבון מהחלב, יש שם סידן גם מהחלב, והשילוב של הסוכר עם החלבון והשומן נותן לנו סובה לזמן הרבה יותר גדול מאשר סורבה. סורבה בדרך כלל מכיל רק את הפרי במקרה הטוב, ואז יש לנו טיפון הציבים תזונתיים מהפרי, או לפעמים רק חומרי טעם של הפרי וסוכר ומים. מה זה אומר? שהסוכר קודם כל הוא באחוז אותו דבר או אפילו יותר גבוה מאשר בגלידת שמנת, הסוכר הזה נספג מהר מאוד מאוד מאוד, כי אין שום דבר שיעכב את הספיגה שלו, ואם זה מסיבים מפרי באמת, אז יש לנו קצת סיבים תזונתיים, אבל לא יותר מדי, עדיף לאכול כבר את הפרי הטבעי. כך חשוב לדעת את זה. מבחינת הקלוריות, יש לנו קצת פחות קלוריות בסורבה מאשר בגלידת שמנת. נגיד בגלידת שמנת בערך 220, בסורבה בערך 130, נכון, זה פחות, אבל עדיין. עכשיו, מה עושים? מה הפתרון שלי? כל פרי שתקפיאו אותו, גם אם אין לכם מכונת גלידה, שדרך אגב, יש לי מכונת גלידה כזאת, היא, על השיש, היא מהממת, אני משתמשת בה כל זמן, בארץ לא חסר לנו קיץ, אבל גם אם אין לכם, כל מעבד מזון, קחו חתיכות קפואות של כל פרי, מנגו, בננה, לא משנה מה. שימו את זה עם טיפה, או חלב או חלב סויה, או מי אם רוצים, מים אפילו. טיפה, ממש טיפונת, ותפעילו את המעבד מזון, יוצא לכם גלידת פירות, גלידת סורבה, טבעית לגמרי, מושלמת, עם ערך תזונתי הכי גבוה שיש. מול מה לאכול את הסורבה? הטבעי הביתי שלנו, אני רוצה להעלות לשידור את מיכל קדוש שלנו, עורכת הפודקאסטים הראשית של רדיו 103, עורכת אונליין. שלום מיכל, את איתי?
היי, מה היה, מה נשמע, בטח.
היי, מה שלומך?
בסדר גמור.
איך את שורדת את החום הכבד?
במזגן.
כן, זהו.
עם הבלנדר של, כמו שאמרת, אני עושה את זה גם בבלנדר הקטן של,
כן,
של הדירות הקטנות, עם יוגורט ופירות קפואים, אין ברירה. בעיקר בפנים.
אם אין מקום בשיש, אז כן, אז מעבד מזון, עושה גלידה לא רע בכלל, פשוט צריך לאכול אותה באותו רגע, ואי אפשר לשים את זה בפריזר בחזרה, שזה, אבל זה כאילו פצצה.
כן, אנחנו, זה אחרי שנייה, זה כבר אין לי מי לדבר. מחוסל. כן, אז מול מה? באמת יש לנו סופה שחם, כמו הקודם, וזה אומר שכדאי שאני אהיה בבית, כנראה. יש סרט מאוד חמוד בנטפליקס, סרט צרפתי שנראה לי שככה יסגור לנו את סוף השבוע, נקרא כפית של כסף בעברית, באנגלית זה spoiled brat, זה בעצם כאילו ילדים מפונקים, סוג של שם גנאי, וזה אומר שבעצם הכל מתחיל מאדם עשיר וצרפתי שיש לו שלושה ילדים מאוד מאוד מפונקים ועשירים כמו שרואים בסרטים, כזה ממש בלי עבודה, בלי חשיבות לכסף, בעצם בונים על...
כן, את אומרת, כמו שרואים בסרטים, זה לפי זה, לא יצא לך לפגוש מישהו כזה במציאות.
אני באופן אישי, אני מקיפה את עצמי מאנשים...
איכותיים.
אני כל אחד בבחירות אב, אבל זה הכל בסדר, כמובן. השאלה, כל אחד ממש...
לא, כי אני אומרת, כי יצא לי לפגוש פה ושם אנשים כאלה.
לא, ברור. השאלה באמת איך אתה מתייחס למה שקיבלת, אבל הם באמת לצורך העניין, כן, כל אחד וזה, אבל הם לא נגיד, אין להם שום חשיבות לכסף מבחינתם, זה משאב בלתי נגלה, ומה שהאבא מחליט לעשות זה קצת קיצוני, אבל הוא מחליט להמציא שהחשבונות של כולם מעוקלים, הוא ממש ממציא מבצע, שבעצם גורם להם לחשוב שהם עניים מרודים, זאת אומרת שכל מה שהם בנו עליו לא קיים יותר, ואז
כאילו... ואז לכו תסתדרו.
סדנת חינוך, למרות שהם בני 30, שזה כבר קצת מוכר.
הם בני 30, בטפיי, את הפרט הזה לא אמרת בהתחלה, חשבתי גיל 10-12 כזה.
לא, הם די מבוגרים כבר, זה כבר התקבע.
הבנתי, מצחיק מאוד, אני רוצה לראות, איך קוראים לזה?
זה נקרא כפית של כסף, בעברית, או spoiled brat באנגלית.
אוקיי.
וזה מאוד מעניין, כי הוא בעצם מחליט, כן, הוא מחליט לחנך אותם, רק שזה קצת מאוחר מדי.
מה בסוף הוא נותן להם כסף בטח, בסוף.
אתם תראו מה יקרה.
טוב, בסדר.
כמובן שזה מתחבר קצת, אבל אתם תראו, וזה מאוד נחמד וחמוד.
כן, אה? אני גם רוצה שלמי שיש אפל טיווי ואוהבת סט רוגן את ההומור שלו, אז הגיע עונה 2 של פלטוניק, של סט רוגן, ששכחתי איך קוראו לו בסדרה, אבל יש לו חברה נורא 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 טובה, שכל הזמן חושבים שהולך לקרות שם משהו, היא נשואה, הוא מתחתן, וכאילו, לא יודעת אם קורה משהו בסוף או לא, אבל סדרה ממש נחמדה, מצחיקה, מעבירה את הזמן באסקפיזם מוחלט. אז שימו לב, הגיע עונה 2 ממש בימים האחרונים, כדאי.
יאללה, אז יש לנו מה לעשות בסוף השבוע.
כן, בדיוק. לאכול סרבה ולראות טלוויזיה, סדרות מהממות.
מושלם.
פתרון מושלם לימים החמים, בדיוק.
ממש.
ולקרוא פוסטים בפייסבוק שאני אעלה בשבת בבוקר. תודה רבה, מיכל.
תודה רבה.
ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
טוב, טוב, היום אני רוצה לדבר איתכם על סרדינים. מה זה קשור לקיץ? כי, למה נזכרתי בערך התזונתי של סרדינים? כי תמיד אנשים שנוסעים ב... לא תמיד, סליחה. לפעמים קורה לי שאנשים שנוסעים במחלקת תיירים במטוס, ואז מורים, נסעתי בסרדינים. מה זה אומר? שישבתי צפוף, 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 כמו בקופסת שימורים של סרדינים. אז אמרתי, וואלה, כאילו, ישבתי בסרדינים, מה הערך התזונתי של סרדינים? אז, לא רע, יש כמה דברים בהחלט טובים, אפילו שאני צמחונית ובחיים שלי לא אכלתי את הדבר הזה, אבל אני חייבת להגיד, כמה יתרונות משמעותיים לסרדינים. קודם כל, יש בהם מלא סידן. מלא 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 סידן. למה? לדגים אחרים אין סידן בכלל, ולאלה יש, כי אוכלים אותם עם העצמות. הם כאלה מתרקחות כזה לחלוטין, ואכילות. ואז, ב-100 גרם סרדינים בשימורים, יש בערך 300 ומשהו מיליגרם סידן. זה בקופסה אחת יכול להיות שליש מתצרוכת היומית, הסידן המולצת ליום למבוגר. דבר נוסף, יש בהם אומגה 3, בכמות לא רעה בכלל. כמעט כמו שיש בסלמון אפילו. יש בהם גם חלבון איכותי, כמו בכל הדגים. בערך 23 גרם חלבון איכותי מאוד לכל 100 גרם, כדי לשמור על מסת השריר ולתחושת שובע גם ממושכת. עוד משהו יתרון זה שבסרדינים יש מעט מאוד כספית. בדגים מסוימים שבעיקר הם גדולים, זקנים, שמנים, יש סיכון גבוה יותר לכספית, ובדגים קטנים קטנים, כמו שאנחנו רואים בקופסת השימורים של הסרדינים, אז יש סיכון נמוך מאוד. מעצם העובדה שהם קטנים וצעירים, הם לא הספיקו אפילו לספוח כספית במהלך החיים שלהם. בנוסף, יש בהם ויטמין D בכמות יפה, כ-350 יחידות בינלאומיות ב-100 גרם, שזה חשוב גם לעצמות וגם למערכת החיסון ולשרירים. יש בהם גם B12, כמו בכל הדגים. יש להם במנה של 100 גרם, יש אפילו את הכמות היומית המומלצת. מה עם שימורים עכשיו, אני חייבת להגיד? בקופסות השימורים של הסרדינים, ברובם, או לפחות מה שראיתי את רשימת הרכיבים, אין חומרים משמרים, אממה, אם לא ידעתם, יש גם סרדינים במים. אנחנו בדרך כלל מוצאים את הסרדינים בשמן, שהשמן עצמו הוא פחות איכותי, למרות שהשמן עוזר לנו לספוג את ויטמין D, השמן עצמו בקופסאות הוא פחות איכותי, ויש עדיפות אם כתוב לכם בשמן זית, אבל גם בסופרים מסוימים, שאסור לי לעשות פרסומות, אבל קיים, יש ביבוא סרדינים במים. יש להם פחות קלוריות, ואת כל היתרונות של הסרדינים ללא יוצא מן הכלל. אוקיי. יש לנו מאזינה על הקו? מאזין יש לנו על הקו, שלום.
כן, שלום, מה שלומך, מה היה?
בסדר, מה שלומך?
בסדר, מה היה, תשמעי משהו, אני רציתי לשאול אותך לגבי המגנזיום, הטריאונט הזה שדיברת
עליו. שאלתי, כן. גם אלתי פוסט. עם סיכום למה הוא עוזר.
אני רוצה לשאול, איפה משיגים כזה בארץ, בחול?
אני לא יכולה להגיד לך עכשיו שמות של חנויות וחברות.
לא, תגידי זה רק אם בארץ משיגים, או משיג בחוץ לארץ.
תראה מה שעושים. שאתה כותב מגנזיום טריונט. את יודע מה, שנייה, קודם לטובת אלה שלא ראו את הפוסט ולא הקשיבו שבוע שעבר, אז אנחנו נגיד מה זה, בסדר?
טוב.
ואז אני אענה לך. ככה, מגנזיום הרי הרבה אנשים לוקחים עכשיו בגלל שיש להם התכווצויות שרירים, וגם אם עושים בדיקת דם למגנזיום, זה לא בהכרח מעיד על מצב המגנזיום בתוך השרירים. וגם אם אנחנו סופרים כמה מגנזיום יש לנו בתזונה, זה גם לא אומר שיש לנו מספיק מגנזיום, כי יכול להיות שהטבלאות לא ממש מדייקות, כי לאחרונה משקים את החקלאות עם מים מותפלים, שותים מים מותפלים, האדמה נהיה דלת מגנזיום. ועצם העובדה שיש התכווצויות, זה כבר מעיד על חוסר במגנזיום. ואז יש מלא 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 סוגי מגנזיום, שחלק בעצם מרפים את השרירים של מערכת העיכול, והם נועדו יותר למניעת הצירות, כמו מגנזיום אוקסיד. רוב שאר הסוגים זה עוזר למניעת התכווצויות, אבל יש סוג אחד שעליו דיברתי, וגם כתבתי בפוסט השבוע, ביום שלישי בערב, שנקרא מגנזיום טריאונט. לפי מחקרים שבוצעו המון 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 זמן, קודם בבעלי חיים ואז באנשים, נמצא שהמסוג הזה, מגנזיום טריאונט, לא להתבלבל עם מילים אחרות דומות, טריאונט, סוג הזה יכול לחדור את המחסום דם מוח, ולתרום לשיפור הזיכרון ולריכוז ולבעיות שיש לאנשים הרבה פעמים בשליפת מילים. אני עכשיו אומרת את זה שזה לא יכול, זה לא חייב לעזור לכולם כמובן, אבל אני על עצמי ניסיתי, ולי אישית זה כן עזר. במידה מסוימת כמובן לא נהייתי פתאום עם זיכרון של גיל 12, אבל עזר לי במידה מסוימת, אני מרגישה שיפור. המגנזום טריאונט, אם כותבים עכשיו לשאלתך, אם כותבים את זה בגוגל, כמו שצריך, עם תף בהתחלה, טריאונט, טריאונט, כן? אז יוצא לך אופציות גם בישראל וגם באתרים בחול. כן, עכשיו, הוא יותר יקר, חשוב להגיד, מכל שאר סוגי המגנזיום, כי הוא יותר מיוחד וגם בגלל ההשפעה שלו על הזיכרון, וגם בחול הוא תיאורטית טיפה יותר יקר. אבל הוא קצת יותר זול ממה שיש בישראל, אבל עדיין זה סוג שהוא הרבה, במחיר שלו יותר גבוה מסוגים אחרים של מגנזיום. כתוב שם על התוסף כמה יש, בדרך כלל כתוב 140 מיליגרם מגנזיום, ואז הרבה אנשים שאלו האם אפשר לקחת גם את זה וגם עוד סוג של מגנזיום שיותר נועד להתכווצויות. התשובה היא כן, זה לא סותר אחד השני, זה לא מונע את הספיגה אחת של השני, רק לשים לב שאם לוקחים את זה, נגיד שני כדורים ליום או אחד, ויחד עם משהו אחר, לשים לב לאיזה כמות מגיעים בסך הכל, כדי לא לעבור את הכמות היומית בצורה משמעותית, כי כל דבר בעודף הוא יותר מזיק מאשר עוזר. חוסר זה לא טוב, אבל גם עודף זה לא אומר שזה מעולה. הרבה פעמים עודף של דברים מסוימים מזיק כמו החוסר. עכשיו, תכתוב בגוגל, מגנזיום טריאונט, יצא לך בארץ, אתה תקבל את זה תוך יום, יצא לך בחול, תקבל אחרי שבועיים, אבל בסוף תקבל. זה לא משנה, כי זה אותו דבר. אל טריאונט, תסתכל, מגנזיום, אל טריאונט, יהיה לך כתוב?
אל טריאונט.
כן, יש בכל
מיני. אבל כמה כדורים צריך לזה להגיע לכמות הזאת? כמה צריך, איזה כמות?
אני לוקחת אחד או שניים מקסימום, ואחרי די מהר הייתי השפעה טובה.
אחד או שניים מספיק.
תכלס.
וכמה הם נותנים, כמה הם נותנים במיליגרם?
יש 90 בכדורים, בחבילה, בדרך כלל.
כמה שני כדורים נותנים במיליגרם?
אם באחד יש 140 או 144, אז 280, ואם המקסימום שגבר צריך זה 430, אז אתה רחוק מהמקסימום, אין שום בעיה.
כמה באחד יש? 90.
לא,
לא.
באחד יש 144 נדמה לי, אבל זה תלוי במוצר, אני אומרת לך את מה שאני ראיתי, איזה 3-4 מוצרים. כן.
ואת אומרת, את משתמשת בשניים.
לא, לא, לפעמים אחד, לפעמים שתיים, לפעמים אני שוכחת, זה לא אנטיביוטיקה, מתי שאני נזכרת, זה לא קרה כזה קרה.
למה את שוכחת? כי את לא לוקחת טריאונט.
לא, אני אגיד לך, כי יש לי בעיה עם תוספים, זה לא במודעות שלי, אני יכולה לשים את זה ליד המיטה ולחשוב, אוי, כן לקחתי, לא לקחתי טוב, אז עדיף לי כבר לא, אני כזה לא בדיוק, אין לי מודעות, אני לא לוקחה נכון, אני מאמינה בתזונה נכונה, ספציפית זה, אני רואה לזה איזשהו יתרון, אז אני יכולה להגיד ששווה לנסות. אם זה יעזור, לא בטוח. שווה כן לנסות.
אפרופו המקטיב וזה, אז איך שומרים כדורים כאלה בחוץ, לא מקרר, מה שומרים?
שאלה טובה, אפילו לא חשבתי. אם אני אשים אותם במקפיא, אין שום סיכוי בעולם שאני אזכור לקחת אותם.
לא מקפיא, מקרר.
גם, זה צריך להיות לי מול העיניים. אתה יודע, אני חשבתי על זה היום בבוקר. אני קניתי בהולנד שוקולד שאין בארץ, שאני חולה עליו, של קוט דור. בסופר יש להם שוקולד עם קוט דור, במילוי קרם פרלין נוגת, כל מיני סוגים, שוקולד לבן. מהמם, 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 שאין אותו בארץ. קניתי לי כמה חבילות, בגלל שזה בארץ, במזג אוויר שלנו, נהיה מים. אז שמתי את השוקולד הזה במקרר. פתחתי את המקרר, להוציא חלב סויה לקפה, אני רואה את השוקולד מול העיניים, ואמרתי, "יופי, אני אוכל קוביית שוקולד." ואז אמרתי עצמי, "אם לא הייתי רואה את זה מול העיניים, לא הייתי אוכלת." את הדברים שאתה מחביא, אין שום סיכוי שתיקח אותם. שים את התוספים בחוץ, במקום שאתה בטוח תיקח, ליד המברשת שיניים, ליד הקפה, ליד המיטה, לא יודעת מה, ליד משהו שיש, שיזכיר לך. אפשר לשים, אני משארת במקום, אם זה אטום לגמרי, זה לא משנה אם זה במקרר או בחוץ, אבל כאילו בחוץ בארץ, בחום הזה, אני לא יודעת, בוא נגיד בטווח שאנחנו אמורים לקחת את זה, זה יחזיק מעמד, גם זה לא אמור להגיע במצבים של חום, זה לא אמור לשבת באוטו של השליח בחום הזה, משבע בבוקר עד 11 בלילה שזה יתבשל. שום דבר, כלום. אפילו לא רמקולים למחשב יתבשלו. אז, כן, אז תשים במקום שתראה.
טוב, אז אני הולך לגוגל לחפש, תודה.
כן, יופי.
תודה רבה.
תודה רבה.
ביי, שבת שלום.
תודה, שבת שלום. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, תודה על התוכנית המקסימה והמלמדת שלך.
תודה רבה.
אני
מבטיחה
לך כבר שנים.
יש.
רציתי לשאול שאלה בקשר לנבט חיטה.
יא.
שאני עושה כדורי בשר ברוטב, וצריך להכניס לשם איזשהו כמחמצה או משהו, אני משתמשת בנבט חיטה.
מעולה.
אני משדרגת משהו?
בטח. תראי, כמח מצה, פירורי לחם, כמח לבן רגיל, אין להם שום ערך תזונתי. את יכולה לשדרג את זה, נגיד אם היית שמה כמח מלא, את משדרגת עוד יותר אם את שמה כמח שקדים, והנבט חיטה זה בעצם החלק של הגרגר של החיטה, שהוא מכיל את הערכים התזונתיים. הוא שמה נמצא עם כל הוויטמינים, כל המינרלים, עם משהו יש לו ערך בכל החיטה, זה בנבט. אז את okay. חד משמעית משדרגת ב, אני לא יודעת כמה, כאילו את עוברת מ-0 ל-100. זה חד משמעית. עכשיו, את יכולה לשים לעוד יתרונות, עוד דברים עם יתרונות, נגיד לגיוון. פשטן תחון, שזה יכול להיות שדרגן, לא יודעת כמה זה משתלב בטעם, כמח שקדים הוא מצוין גם כן, אם גם כן שדרוג. אבל אם כבר חיטה, הדבר שאת לוקחת, הוא היחיד שיש לו ערך תזונתי הכי מדהים.
נהדר.
כן, יפה.
תודה
רבה. זה יקר, תגידי, אני בכלל לא קניתי את זה.
לא נורא, תכף אני אגיד לך
בגיוק. את גם שומרת את זה במקרר או בפריזר, כן?
כן, כן.
יופי.
7.90 ל-250 גרם.
מה את אומרת? וזה רק נורא. זה לא מכיל כלום חוץ מנבט חיטה?
רק נבט חיטה.
יפה.
וגם בחנות הם שומרים את זה במקרר, זה ברור שזה במקרר.
לא ידעתי שבחנות. טוב מאוד, יופי. זה בבית טבע, אני מתארת לי.
נכון. נכון.
מעולה. יופי.
תודה. תודה רבה.
תודה רבה לך על השאלה המצוינת. יש לנו עוד מזינה? כן, שלום.
שלום.
מה שלומך?
מצוין.
יופי.
תודה.
תודה. ומה השאלה?
השאלה היא, מתי עדיף לאכול פירות? בתחילת הארוחה או בסוף הארוחה?
אני מבינה שאת החלטת שזה חייב להיות יחד עם הארוחה, ואז את שואלת אם זה בתחילת או בסוף?
כן, כי בדרך כלל בסוף הארוחה, אני למשל רוצה משהו מתוק, אבל אמרו לי שזה לא בריא.
אז תשמעי, לא, תקשיבי, שאת אוכלת פרי, לוקח לו זמן להתעכל, למה? כי הקיבה, נגיד אני מדברת על השלב הראשון של העיכול, שהאוכל שאחרי שאת בלעת אותו הוא נכנס לקיבה, ואז רק משם הוא יורד להמשך למעיים. השלב הראשון שאת אוכלת משהו הוא תקוע בקיבה כמה זמן. למה? כי הקיבה מפרקת גם את החלבונים שאין בפרי חלבונים, אבל היא גם צריכה ללוש את האוכל למצב של מחית, וזה לוקח קצת זמן. מבחינתי, אם את אכלת פרי, נגיד סתם דוגמה, לפני ארוחת לא משנה כלשהי, ואז אכלת את הארוחה מיד אחרי, אז הפרי עדיין נמצא בקיבה, והפרי מתערבב עם כל התחולה של הארוחה, בדיוק, בדיוק באותה מידה, כמו אם אכלת פרי אחרי האוכל, אין לזה שום משמעות, אם את אוכלת ביחד פרי, אחרי או לפני האוכל, זה אותו דבר. אם את היית רוצה להקל את הפרי בנפרד, אז את צריכה לפחות חצי שעה, שעה לפני האוכל, ואז את מגיעה לעיכול של הפרי בפני עצמו. עכשיו, רק לדעת, מבחינת העקבה אין איזה שום משמעות אם את אוכלת את הפרי בנפרד או ביחד, מבחינת היכולת עיכול של הגוף, ההתמודדות של הגוף עם תהליך העיכול. הפרי, כשהוא מתעכל בנפרד, הוא נספג הרבה יותר מהר ונותן לך, נגיד, את הסוכר, את האנרגיה הרבה יותר מהר. האם זה טוב? אני לא יודעת, כי זה גם אומר שזה יתרום לסובע הרבה יותר נמוך. מבחינת לאכול ביחד, נגיד שאת אומרת, אני רוצה לאכול תותים. תותים, נגיד, סתם לקחתי דוגמה, אני אגיד משהו פרי של עכשיו. מלון. במלון ובגזר, שבגזר את קוראת לו ירקות, מלון את קוראת לו פירות. בגזר ובמלון יש אותה כמות סוכר, בדיוק, בשניהם יש סיבים תזונתיים, שניהם דברים מהטבע, זה שאת קוראת לאחד פרי ולאחד ירק, זה לא אומר, זה מבחינתי, את אוכלת מלון עם הארוחה, זה כמו לאכול גזר עם הארוחה, וגזר את בכלל לא שואלת אותי, כי זה נראה לך, אוקיי, מה זה משנה אם אני אוכלת גזר לפני או אחרי או באמצע? אז אותו דבר פירות, תאכלי לפני או אחרי או באמצע, אין איזשהו משמעות. את יכולה לאכול את הפרי באמצע, אחרי, לפני, וזה הגוף מעכל את הכל כתערובת ביחד. ואם את אוכלת את ה... אם את רוצה, נגיד, שיהיה לקיבה יותר קל לעכל את זה, וזה יספג יותר מהר וייתן לך את האנרגיה בצורה מיידית, אז צריך כחצי שעה, שעה את הפרי, הסוכר, לפני. להגיד לך שיש לזה יתרון? לא. אני מכירה את התיאוריות מ-1970, לאכול בנפרד פירות, היום הן כבר לא קיימות, זה מ-1970. בסדר? אין כזה?
כן, אז זה לא מכביד על מערכת העיכול אם אוכלים אותו ביחד.
חד משמעית לא מכביד. את יודעת, הקיבה יש לה פי 20,000 אנזימים ממה שצריך, חומצות פי, אני לא יודעת כמה אלפים יותר ממה שצריך. היא מפרישה חומצות, היא מפרישה אנזימים לפי מה שאת אוכלת ומעכלת את הכל כתערובת. נגיד שאת אוכלת עוגת תפוחים. בעוגת תפוחים יש לך גם את התפוח, וגם ביצים, גם חמאה, גם קמח וגם סוכר, ואולי עוד דברים. ואז את אוכלת את העוגה, והגוף, הקיבה מעכלת את התערובת של העוגה. אין הפרדה בתוך הקיבה. תפוחים ימינה, סוכר למטה, קמח למעלה, חמאה הצידה, ביצים שמאלה. אין כזה, זה לא מתעכל לבד. זה מתעכל כתערובת. אם אני אוכל טופו עם ירקות, אז הטופו וירקות יתעכלו כתערובת. זה כמו שאת...
אז יש לי עוד שאלה, אפשר?
כן, ברור.
אם אני לא דתייה, אבל אני שואלת שאלה היפותטית.
כן.
זאת אומרת, אם אוכלים בשר וחלב, זה פוגע, זה פחות בריא מאשר...
בואי נגיד לך משהו, קודם כל...
כמו שהדתיים עושים?
נכון, אז גם אני לא דתייה, ואני אגיד לך את ההיגיון בעניין הזה, שהוא בכלל לא קשור לדת, הוא קשור לבריאות. בשר וחלב הרי ביחד, זה, שניהם זה חלבונים, לכל חלבון עם חלבון זה לא משנה, העניין הוא שבחלב יש סידן, או בכל מוצרי החלב יש סידן, ובבשר יש ברזל. עכשיו, מבחינתי, שאת אוכלת סידן וברזל ביחד, לא משנה אם זה מחלב ובשר, או כדור סידן ביחד עם ארוחה בשרית, אז את מעכבת בעצם את הספיגה של שניהם, כי שניהם נספגים באותו מקום במעיים, וברגע שיש רק אחד, אז הוא נספג יותר טוב. ברגע שיש את שניהם, אז הם מתחילים לעשות תחרות, וכאילו מכות על מי נכנס לשער הזה, ובסוף אף אחד לא נכנס, או שחלק קטן מאוד נכנס. ואז את מפסידה, או חלק מהסידן, או חלק מהברזל, או יותר מהברזל, או פחות, ואין שום סיבה לעשות את זה, פשוט בריאותית, עצם החלבונים שם לא משנה, את יכולה לאכול ביחד, אבל נגיד שאוכלים בארצות הברית, נגיד את ההמבורגר הזה של הצ'יסבורגר, אז...
או את הפיצה עם נקנית ועם פסטרמה וגבינה. כן.
כן. לא, את יודעת מה, פסטרמה זה כל כך דק שאני לא רואה כל כך השפעה, כי אין שום כלום בתכלס שאת מסתכלת כמה ברזל. אבל ב-100 גרם ההמבורגר ובפרוסת גבינה צהובה יש מספיק סידן ומספיק ברזל, בשביל שיפסידו חלק. יכול להיות שזה יותר טעים, מבחינת חלבון גם אין בעיה. אבל מבחינת השילוב של סידן וברזל הוא לא טוב. ולכן אני מסכימה במקרה עם ההגדרה, ההנחיה, לא יודעת איך להגיד, הדתית, לא לאכול חלב ובשר ביחד, רק מהבחינה הזאת.
את אומרת שזה מפסיד חלק מהברזל ומהסידן.
נכון, נכון, ובגלל זה...
זה נזרק החוצה, זה יוצא החוצה?
כן, כן, בצואה. עשו מחקרים שנותנים לאנשים לאכול דברים, ואז בודקים כמה סידן וכמה צואה יש בברזל, סליחה, כמה סידן וכמה ברזל יש בצואה שלהם, ולפי כמה שיש בצואה יודעים כמה נספג. ככל שיש יותר יצא החוצה, אז נספג פחות. ואז עושים כל מיני שילובים ובודקים מה יצא החוצה. עכשיו, הסיבה שעשו את המחקרים האלה זה לא בשר וחלב הנחיה היהודית, הסיבה היא התוספים. אז אומרים לאנשים, אל תיקחו תוסף של ברזל ברוחה שאתם אוכלים בה, גבינה צהובה או כמות גדולה, כף גבינה זה לא משנה, אבל אם את אוכלת חצי קופסת גבינה, או פרוסת גבינה צהובה זה מלא סידן, אל תיקחי ברזל ביחד עם זה, וההפך, אל תיקחי, כאילו, אל תיקחי ברזל עם ארוחה חלבית, אל תיקחי סידן עם ארוחה בשרית. זאת הסיבה.
אז עדיף לחכות כמה שעות בין ארוחה בשרית וארוחה חלבית?
אם את רוצה, אם יש בעיה של ברזל, אז כן, או בעיה של סידן, אז כן.
לי אישית אין לי בעיה.
אז זה לא כזה קריטי.
בעיה של סידן, כן.
אז אתה לשים לב, כן. עכשיו, שוב אני חוזרת, אם את, נגיד, היית רוצה, עכשיו, כצמחונית, אני לא יודעת אם יש דברים כאלה או אין, אני רק אומרת סתם. נגיד את רוצה לשלב שמנת לבישול במאכל בשרי. אז אין בעיה, אבל אם את רוצה, כאילו, כי אין שם כל כך הרבה סידן בשמנת לבישול, אבל אם את רוצה לשלב משהו שהוא המקור העיקרי שלך לסידן, ועם אסטרופניה ועניינים, אל תאכלי אותו עם ארוחה בשרית, חכי באמת כמה שעות. אם את רוצה את כל הסידן מהכדור או מהאוכל או ממה שזה לא יהיה.
אז כנראה שהם ידעו מה שהם עושים דתיים, הרמב״ם, כל אלה שקבעו את החוקים האלה.
כן, כן, יש כל מיני חוקים די חכמים, אני חייבת להגיד, לא רק שקשורים לתזונה. אני מקנה במי שלא מדבר בטלפון בשבת. במחשב, בטלפון, לא מסתכל וכזה, אני ממש...
כן, נכון, גם יש יותר משפחתיות בשבת.
נכון, ש...
משחקים, מדברים.
טלוויזיה, כן. ושלום, נכון. ביי, לא מעניין אותי, הטלפונים והמחשב והעניינים והזה, זה...
אז תגידי, בקשר לבשר חזיר זה לא בריא, הוא פחות בריא מבשר אחר?
לאן את גוררת אותי? אחר כך אני אקבל פה עניינים. אני לא ראיתי את זה בבריאותית עם זה.
לא, פשוט פעם היו יותר מלוכות.
לא יודעת, לא יודעת להגיד לך, אבל לא יודעת להגיד לך, לא יודעת להגיד לך, אבל כצמחונית, כצמחונית אני לא אוכלת אף אחד מהחיות האלה, ואפשר לחיות יפה מאוד בלי לאכול חיות בכלל.
אבל גם עם זה, זה לא נורא, כי עובדה שכל העולם חי לא רע.
נכון, מי שאוכל, כן.
כן.
וחיים יותר, אני רק עוד פעם אומרת, חיים יותר טובים לא אוכלים חיות בכלל.
כן.
כן, כן.
אני ניסיתי, אבל אני לא יודעת, יש לי סוג דם או, ואני ממש
לא מרגישה. קשור לסוג הדם, ואני ממליצה לך.
אני מרגישה, אם אני לא אוכלת שבוע בשר או עוף,
שבוע? אין שום סיכוי שזה ישפיע עליך בריאותית, אז זה רק פסיכולוגית. מבטיחה לך, אבל בסדר, שיקולך, כל אחד מהבחירות שלו.
מרגישה צורך גופני.
בסדר גמור. תודה רבה רבה לשאלות המצוינות.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך. טוב, יש לנו... עוד מאזינה, ואחרי זה נעשה את הפידה טוב לדעת. בסדר גמור. שלום.
שלום, זה רבקה.
שלום רבקה, מאזינה הקבועה שלנו מ-2016, כבר תכף 10 שנים, שכולם מכירים את הקול שלך, ואני אדגיש שאת גרה בנהריה.
נכון. הייתה לי שאלה אחת, אבל עכשיו בעקבות מה ששמעתי את הגברת לפני זה, אני רוצה לשאול עוד שאלה. שאלה ראשונה, האם ענבים עושים ריפלוקס? יכולים לגמור לריפלוקס?
תראי, בגלל שאני זוכרת את השאלות שלך מפעמים קודמות,
נכון,
אז
כן.
יש לי הרגשה שכן, זה יכול אצלך ספציפית, אוקיי. כי זה ריכוז יחסית יותר גבוה של סוכר, ביחד עם החומציות אוקיי. הטבעית שיש בפרי, וסיבים תזונתיים שמעכבים אוקיי. את העיכול. אם את אוכלי אותה מלכבה הריקה, אצלך ספציפית כן, אצל אנשים אחרים נראה לי שלא.
אוקיי, יופי. אוקיי. עכשיו, שאלה שנייה, לתבות השיחה שהיה לך. אני... קמה בבוקר, והולכת ישר לשירותים, לא שלשול, יציאה רגילה. אחר כך אני אוכלת יוגורט, ואני אוכלת לחם, ואני אוכלת קוטג', ואחר כך ארוחת צהריים, אני אוכלת עוף, תפוחי אדמה, קצת צלק, וקישואים. ובשבוע האחרון, שמתי לב, אחרי שאני אוכלת צהריים, אחרי שעה אני עוד פעם הולכת לשירותים, גם כן יציאה רגילה, לא שלשול. האם זה בסדר?
תראי,
כן.
אין הגדרה כן. לגבי כמות היציאות, מה נחשב תקין ומה לא, ואצל כן. כל אחד זה כן. נורא 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 אישי, וזה גם יכול כן. לזוז בתקופות, כלומר בתקופה מסוימת תהיה לך ככה, תקופה אחרת תהיה
כן.
לך ככה,
כן.
וכו'. עכשיו, כן. נגיד, את שואלת על, על, על כאילו פעמיים ביום, שזה בסדר ו...
בסדר.
נכון.
ותקין, זה... רגיל.
לא, אין, חד, אין, חד אין. משמעית זה מצוין, ואנשים לא. אחרים יכולים לשאול שאלה אחרת, שהם אומרים, אוי, יש לי פעולת מאיים כל יומיים, שלושה, אם זה תקין או שזה עצירות.
נכון, עכשיו, נכון.
הקטע של עצירות או של שולים, זה נורא תלוי בדיווחים, על האם זה מפריע, האם זה גורם לך לא לצאת מהבית.
לא, בכלל לא.
אז בבקשה, עכשיו, האנשים גם שיש להם, אני חייבת להגיד לטובת האנשים אחרים, אם יש להם מישהו, נגיד, פעם ביומיים, וזה לא כואב לו, וזה לא יבש, וזה לא שורט. נכון, נכון, נכון. ההגדרה היא לא לפי כמה פעמים ביום או בשבוע, ההגדרה היא לפי איך והאם זה מפריע, האם זה גורם לאי נוחות?
לא, בכלל לא, בכלל לא, פשוט מאוד. היה לי עכשיו עוד פעם ושמעתי את הגברת מדברת, אז אמרתי, אני אשאל אם זה בסדר, אם זה תקין, הכל בסדר.
מה היא אמרה שקשור לזה?
משהו היא דיברה על פעולת מעיים.
אני אגיד לך מה, שפשוט את צריכה להגיד תודה רבה, כי אני חושבת שיש היום, רוב האנשים היום צריכים להשתמש בתוספים לעזרה לעיכול.
כן, בידי, על זה חשבתי, אבל אני צריכה את האוקיי שלך.
לא, לא, חד משמעית, זה מצוין לדעתי, זה טוב.
יופי, עכשיו עוד שאלה קטנה. את המלצת על סידן יומי, זאת אומרת יומי. עכשיו, את אמרת, נדמה לי...
סידן בתזונה, לא תוספים.
בתזונה, לא, לא, לא. שתי כפות ריקוטה וגבינה צהובה, זה מכסה את כל היום?
בואי נגיד ככה. נגיד אם את בת 80, נכון?
כן, כן.
הכמות שמומלצת לך היא יותר מאנשים בגיל 40, וזה 1200 מיליגרם ליום.
כן.
בפרוסת גבינה צהובה נגיד יש בסביבות 250-300, בשתי כפות ריקות יהיה לך עוד איזה 200, כי זה לא 100 גרם שתי כפות, זה קצת פחות.
כן.
אז אני לא יודעת מה עוד את אוכלת, אבל אם רק זה... הסידן שלך?
לא, אני אוכלת בבוקר, יוגורט ושלוש כפות קוטג'.
אז נו, אז את כן, אז את מגיעה בסדר. בסדר.
יופי.
אם השאלה הייתה רק את הגבינה הצהובה ושתי כפות קוטג'?
לא, 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 לא. אני אוכלת עוד, כן, כן. איך קוראים לזה? גם ירק אני אוכלת?
בדיוק, ירק, ירוקים קהים.
לא אכלתי מוצרי חלב אף פעם, אבל עכשיו התחלתי לאכול.
ואיך את מרגיעה? לכי תדעי, אולי בגלל זה קשור לפעולת מעיים שלך.
יכול להיות, אני אוכלת עכשיו מוצרי חלב, ואני פשוט המומה, אין לי צרבות, אין לי כלום, אני לא לוקחת דאטה.
את רואה, זה יופי, תקשיבי.
כן.
אני בשוק לשמוע, זה כיף, אני פשוט ממש 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 שמחה בשבילך.
כן, אז אני אוכלת, ואני מבסוטית, ואני אוהבת את זה.
אני ממש 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 שמחה.
כן, יופי. יופי, מאיה, תודה. את
מהממת.
טוב, תחזרי מחול, אנחנו נדבר.
כן, יש עוד זמן עד שאני אסע ואני אדבר איתך בשמחה.
טוב.
בסדר גמור.
יופי, ביי מאיה, תודה.
ביי, תודה רבה, תודה. כנראה אני עושה רושם שאני כל הזמן בחול. אוקיי, ולפני המאזינה הבאה, הבטחתי לכם על טרנד הפייבר מקסינג או פייבר בוסט. זה הטרנד חם 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 בעולם הבריאות, ובניגוד לטרנדים אחרים. הפעם אני ממש בעד הטרנד הזה, כי זה אומר... נו, עדיפות לסיבים תזונתיים. מה זה סיבים תזונתיים? זה רכיבי מזון מהצומח בלבד, אין בבשר ביצים וגבינות, כן? רק מהצומח, שהם לא מתעכלים בכלל. אז הם עוזרים לנו לסובה עם אפס קלוריות, עוזרים לנו לבריאות מערכת העיכול, כי הם בעצם השאריות, מפחיתים את הסיכון לסרטן המעי הגס, עוזרים לנו לבריאות הלב, לאיזון רמות הסוכר, כי הם מעכבים את ספיגת הסוכר אל הדם, כאילו הם מעיטים. כמה שהסוכר יספג לנו, מיקום שיספג מהר, הוא נספג לאט לאט. הם עוזרים לנו למיקרוביום וכו'. הטרנד אומר, תגדילו. ההמלצות הן בין 25 ל-40 גרם. הטרנד אומר, תאכלו אפילו יותר. עכשיו, אני בהחלט בעד יותר, וכבר אני אגיד למי לא. אבל קודם כל, איך מגיעים לכמות הזאת? הנה, הכנתי רשימה בגלל שהיום דיברתי על זה. הרצאה שלמה בקורס הדיאטה שלי בפייסבוק. התפוח, 4 גרם. שני פרחי ברוקולי 5 גרם, חצי כוס קטניות 8 גרם, חופן שקדים כ-4 גרם, פרוסת לחם מלא 1, כבר 3 גרם, אז לא קשה להגיע, כן? שילוב של כמה מזונות כאלה ליום, הגעתם ליעד. עכשיו, מי שלא אוכל ירקות ודגנים מלאים וכו', צריך להעלות את כמות הסיבים בהדרגה. כמות גדולה בבת אחת יכולה לגרום לנפיחות, לגזים, לאי נוחות, לכל מיני תחושות של נפיחות שאנחנו לא רוצים. אז להקשיב לגוף, קודם כל לעלות בהדרגה לאט לאט, משך שבוע, שבועיים, ולשים לב אם יש ירק ספציפי שעושה לכם יותר מיני נפיחות, לא מוכרחים אותו, אפשר לקבל את הוויטמינים גם מירקות אחרים. אני העליתי על זה, אני חושבת, פוסט בפייסבוק, תוכלו לראות את הטבלה כבר רשומה אצלי בפייסבוק מיום שבת הקודם. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
אני בסדר, רציתי לשאול שאלה מוזרה קצת.
כן.
אני קניתי הרבה טונה וארוחות טונה, שזה טונה עם שועית ביחד.
אוקיי.
אני הייתי בבית חולים 3 חודשים, והשארתי... את הטונה ואת כל זה בתוך הרכב.
שנייה רגע, היית בבית חולים 3 חודשים?
כן, הסתבכתי.
מה זה?
קורה.
או, וואו.
נכון.
מה זה? זה כמו לגור שם כמעט.
מספרת לי.
כן.
ממש.
עכשיו את בבית כבר, אני אסלח.
עכשיו אני בבית, כן.
זה העיקר.
והעליתי את הטונה, אבל אני לא מעיזה לאכול אותו. אני מסתכלת עליו כל הזמן.
תראה, אני אגיד לך מה. קודם כל, רק שתדעי. קופסאות שימורים באופן כללי. הן מוכנסות לקופסה סטרילית, האוכל מוכנס לתוך הקופסה, זה עובר תהליך של הקרנה ועיקור בחום ובקרינה מסוימת שהורגת את כל מה שיש שם, בצורה מאוד אטומה, כך שלא יכול להיכנס לשם שום חיידק שיקלקל את זה. שום דבר לא יכול להיכנס. עכשיו, לפני שאנחנו מקבלים את הקופסאות שימורים שבדרך כלל מגיעות מחול, נגיד סתם תחשבי על תירס גמדי, אני לא יודעת מה, מתאילנד, איך הוא הגיע אלינו? מה את חושבת שהוא הגיע בפריזר? אני לא יודעת מה. זה מגיע באוניות, וגם שם חם, ובכל מיני זה, ובחולות, ואני לא יודעת מה. זה מגיע אליך, לא בדיוק שמרו על הקופסאות שימורים האלה, כמו ששומרים על תרופות שמגיעות מחול. זה גם, גם כשאת קונה משהו שהוא עמד בסופר, את לא יודעת אם הוא לא עמד קודם 3 חודשים, בחוץ, בנמל, עד שפרקו את זה והביאו את זה לסופר. אז מהבחינה הזאת, אין בעיה לאכול את זה מחיידקים והכל, אם תפתחי ומשהו שם לא תקין, אני מבטיחה לך שאת תראי את זה בעין ותריחי את זה את הריח.
לא, לא ראיתי, גם אין נפיחות של הקופסאות, אין שום
אז
דבר.
אז כלום, אז בטוח מהבחינה של הסטריליות זה בסדר גמור. עכשיו לא מצד שני, מצד שני, אה. אני באופן אישי מעדיפה אוכל יותר טרי מאשר כזה שעומד כל כך הרבה זמן בכל מיני תנאים בתוך קופסאות שבחיים את בסוף לא יכולה לדעת, גם אם אומרים לך שזה ב-100% לא עברו לחומרים מהקופסה. פעם אמרו שב-1,000,000% פלסטיק לא מתחבר לאוכל, והיום יודעים שחלקיקי מיקרופלסטיק כן נכנסים לגוף, לאוכל, חודרים. גם באחסון במקרר ובחימום על אחת כמה וכמה, ויש כל מיני פלסטיקים, מיקרופלסטיק שמורידים פוריות, גורם לנשירת שיער, לכל מיני תקלות אחרות, אני לא יודעת מה. אז גם כשהם מבטיחים לך ב1,000,000% שזה נמצא בתוך חומרים שנבדקו, אני לא סומכת על אף אחד, ויכול להיות שבאחסון כל כך ארוך של דברים, כן יש כל מיני חומרים שעוברים מתוך החומר של הקופסה, או של הפלסטיק, או של הניילון, מה שזה לא יהיה, לתוך האוכל, ולכן תמיד יש עדיפות לאוכל טרי. עכשיו, העניין הוא כלכלי. נגיד שהקופסה עלתה לך 5 שקלים, מה אכפת לך? תעיפי את זה כבר, זה שטויות.
לא, יש לי איזה 20 קופסאות.
20 כפול 5, 100 שקל.
צודקת, בסדר.
נכון, אני לא יודעת כמה זה עולה, אולי זה עולה יותר מ5, אני באמת לא יודעת. אולי אפילו טונה במים שאני קונה לחתולה. אולי יותר מזה כבר, אז אני באמת לא יודעת. אבל נגיד, סתם דוגמה, אחר כך הולכים, קונים איזה שרשרת שבחיים לא הולכים איתה בסכום יותר גבוה, או איזה נעליים שאת הולכת איתם חצי שעה, את רואה שהן בעצם לא נוחות ולא משתמשת בהם לעולם, באיזה 300 שקל. אז דווקא לקטע הבריאותי, אל תעשי את החשבונות לדעתי. Okay. אני יכולה להגיד לך, מבחינת חיידקים זה בסדר, מבחינת אחרות אני לא יודעת להפתיח לך.
אוקיי.
Okay. זהו,
אני יופי.
אני מודה לך
מאוד.
אני מודה לך. מה, ברגע, מאיר אמרה לנו משהו? מה? אוקיי. את עוד על הקו? היא כבר לא על הקו. אז רציתי להוסיף להם אפשר משהו? כן. אוקיי. אני רוצה להוסיף עוד דברים. קופסאות שימורים, אני מקווה שהיא שומעת את זה. בדרך כלל גם אין בהם חומרים משומרים, שזה סוג של יתרון לעומת דברים אחרים שאני רואה של איחסון של מזון. אמנם קוראים לזה קופסות שימורים, והמילה חומרים משומרים היא מילה מאוד מאוד דומה, אבל ברוב קופסאות השימורים, אם תשימו לב, אין חומרים משומרים. תסתכלו על רשימת הרכיבים, אני יכולה להגיד לכם שאני כמעט לא ראיתי חומר משומר בתוך קופסת שימורים, בגלל הסיבה ששומרים את זה בתוך קופסה אטומה לחלוטין, אחרי שזה עבר עיקור, חימום, מרתחה, עניינים, והקרנה, ואני לא יודעת איזה שיטות, הורגים שם את כל מה שיש בפנים, אז אין שום סיבה לשים שם חומר משומר. אז אם מסתכלים נגיד על אפונה, או שועית ברסק עגבניות כזאת, שועית לבנה שפעם אהבתי שהייתי חיילת, או שימורים של רוטף לשקשוקה נגיד, או שימורים של תירס גמדים לפפון חמוץ, כל הדברים האלה, בתוך הקופסאות שימורים, אין חומרים משומרים, לשים לב, שזה יתרון לדעתי לעומת דברים אחרים ששומרים אותם גם בתוך פלסטיק וגם עם חומרים משומרים. אז זה סוג של יתרון שיש בתוך קופסאות השימורים, שכדאי לשים לב אליו, וזה דווקא, אני דווקא מבסוטה מהעניין הזה. אז נגיד תירס גמדי, איך אני אשיג? אין לי, אני לא ראיתי את זה כפו, אני לא ראיתי את זה טרי, אולי יש, ובתוך קופסאות שימורים שכן אפשר להשיג את זה, אין חומר משומר, כמעט אין בזה גם מלח, וזה יתרון משמעותי. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לעבור אתכם למתכון של אופרה שלב, אמא של שני, חברה של הבן שלי, שמספקת לנו מתכונים מהממים כל הזמן, ואנחנו מודים לך כולנו מאוד מאוד, וזה סלט אסיאתי קיצי. עכשיו, בסלט הזה יש אטריות שועית, לפני שאני אגיד לכם את המתכון, אני חייבת להגיד אטריות שועית, למרות השם שלהם, זה אין לאיזה קלוריות של ירקות, זה לא כמו שועית ירוקה, זה קלוריות כמו של אטריות, כלומר 300 ומשהו קלוריות ל-100 גרם יבש, זה לא משהו דיאטטי, ולצערי גם אין בזה סיבים דונתיים, זה שקוף כזה, אבל זה לא דיאטטי בכלל, האטריות שועית. אז רק לשים לב לדבר הזה. אבל הסלט, מהמם, 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 שני מלפפונים חצויים לקוביות, כרוב סגול, רבע כרוב סגול חתוך לרצועות דקות, עגבניות שרי בכל הצבעים, בצל ירוק, קצוץ, גם אפשר לבן, גזר מרוסק, גס או חתוך לכזה מקלות, והרוטב, כף חמאת בוטנים, תמיד זה משדרג כל סלט החמאת בוטנים הזאת, מיץ מחצי לימון, שתי כפות רוטב סויה, עדיפות כמובן לדל נטרן, למרות שגם הרוטב סויה דל נטרן, אני חייבת להגיד לכם, יש בו הרבה מלח, קוביות ג'ינג'ר קצוץ, אם אתם רוצים אפשר מהקפוא, וגם שיני שום, אפשר גם קפואות וגם טריות. משקשקים את הרוטב, אם תצליחו לערבב את החמאת בוטנים, אם לא שווה להוציא אותו מהמקרר, כאילו אני שומרת במקרר, תוציא אותו שהוא יתרקח שירח כזה. עכשיו, מוציאים מטריות שועית, 30 שניות בשמן עמוק, אפשר לתגן אותם, לחתוך אותם ככה, לשבור, לגזור, אחרי שמתקררות, לערבב עם הרוטב ועם כל הירקות, אפשר להוסיף גם טופו, מוקפץ או אפוי, המתכון והתמונה, יהיו ממש עוד מעט באתר של רדיו 103, תוכלו להתרשם מהתמונות המאמות שאופרה שלחה לנו ולקבל את המתכון המדויק. תודה לכל מי שעלה לשידור ולכל מי שהאזין ולכל מי שצפה בפייסבוק, ותודה למאיר הפרץ, לשקד מורג, לאופק קולר ולאליעזר בן יהודה. בשבוע הבא באופן חד פעמי, אני לא אהיה פה, יהיה פה רון חולדאי לשאלות לתושבי תל אביב, כך שאת כל ההכנה לקראת שנת הלימודים יכול להיות שאני אעשה לכם בפייסבוק לייב, תעקבו אחרי, אני כמובן יודיע על השידור הזה. בינתיים אני מאחלת לכם סוף שבוע מצוין ושבת שלום. ביי ביי.